אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל עם חבריו. 8200 זאת יחידה, למי שעדיין לא יודע, יחידה שעוסקת בהזנה ובמודיעין. בעבר היית עמית מכון משגב לביטחון לאומי. אליהו יוסיאן, שלום.
שלום וברכה.
איך אתה?
אישי טוב מאוד, לאומי לא בטוח. יכול להיות הרבה יותר טוב מזה.
מאיפה אתה בא עכשיו?
משיחת גישור עם אחים לנשק.
יפה. מה היה שם? הם תבעו אותך.
כן. 140 אלף שקל, ובשיחת גישור סגרנו את האירוע.
אבל אני רואה ברשתות החברתיות שכתבו שהתקפלת. התקפלת?
לא, פשוט מאוד. יש אירוע אחד. אני לא מעגל פינות. מי שמכיר את העמדות שלי, חד וברור, איתן, בלי להשתמע בשני הצדדים, מבקר בחריפות, ועשו להתפרדש מהאירוע שיש פרשנות של אלימות. אני נגד אלימות, ובאותה נשימה לא התקפלתי, ממשיך לבקר בחריפות.
הבנתי. איך נסגר האירוע?
העלנתי פוסט אחד, הבהרתי בדיוק את הנקודה הזאת.
מה הפוסט? אתה יכול לקריא לנו?
אנשים פשוט מתרגשים מדי לטובת האירוע. הפוסט הזה לפני כמה שעות העליתי בטיוטר שלי. ביום 26/5/2024 פרסמתי פוסט נגד עמותת אחים ואחיות לנשק, אותו מחקתי. אמנם תהום אידיאולוגי פעורה ביני לבין העמותה, אך קיימנו דו שיח מכבד בגישור, בו פגשתי אנשים ערכיים למרות שאני חולק על דעתם. אני מצר על הנאמר בפוסט שלי ומבקש לגנות כל קריאה אלימות כלפי אחים ואחיות לנשק ופעיליה וכלפי כל אחד אחר. אני מדגיש כי השיח ברשתות החברתיות ובזירה הציבורית צריך להיות ללא כל קריאה לאלימות מכל סוג שהוא, נקודה.
טוב, לכן... בוא נמשיך. נולדת למשפחה יהודית איראנית בעיר אספהאן. למדת במסגרות לימוד מוסלמיות 12 שנה. השלמת תואר ראשון בהנדסה אזרחית באוניברסיטת קשאן.
ליתר דיוק לא השלמתי, אני בוגר שנה שלישית להנדסה אזרחית, ושנה האחרונה עזבתי את הלימודים, עליתי ארצה לבד.
ב-2003.
אמת, בגיל 23.
התגייסת לצהל, שירתת 15 שנים ב-8200.
ליתר דיוק, עד 5 חודשים אחרי 7/10.
יפה. אני אוהב את התיקונים.
זה לא תיקון, זה דיוק.
לא, אני אוהב את הדיוק.
כי באופן משמעותי משפיע על...
אתה יודע למה אני אוהב את התיקון שלך? כי הייתי צריך להגיד את זה, אבל הבנתי שהיה חשוב מבחינתך להגיד ששירתת תקופה כל כך ארוכה שם, והתאריך של סיום העבודה שלך שם, אבל אתה עדיין מופיע, מרצה, מנתח, מומחה לאיראן, מוזמן להרצאות בארץ ובחול, אבל הדעות שלך הן מאוד כותביות. תסביר לי למה.
אני לא חושב שדעות שלי מאוד כותביות. אני חושב אלה שרואים מאוד כותביות, כי הם לא מבינים מה זה מזרח התיכון. בסופו פשוטו. האזור הזה, אם נרדמים בשמירה...
מקבלים את השבעה לאוקטובר.
לקבל שבעה באוקטובר זה משפט מאוד עדין. שולפים לנו את הנשים מהבתים ויאנסו אותם, כפי שעשו. 7 באוקטובר זה תאריך, ולדעתי צריך לשים את הכל חד וחלק על השולחן. האזור הזה, אם אנחנו נהיה חלשים, יאנסו את הנשים שלנו כפי שאנסו, ישרפו בתנור את התינוקות שלנו כפי ששרפו, יערפו, יחתכו, ישרפו, יחגגו עלינו עד הגרגיר האחרון. זה האזור. עכשיו, האזור הזה הוא קיצוני, חד וחלק. לכן העמדות צריכות להיות חדות, ברורות ובלתי מתפשרות.
אתה מוסמך האוניברסיטה, אוניברסיטת בר אילן, בלימודי המזרח התיכון, במסגרת התוכנית לאנשי מערכות הביטחון, ואני רוצה להתקדם איתך עוד צעד אחד ברשותך. אנחנו נמצאים היום, לפחות לפי הטלוויזיה האיראנית, שחוששת מאוד מהתקפה ישראלית על מתקני הגרעין, אולי בכל לילה, אולי בכל יום.
אחד, נכון. שתיים, לטובת האירוע להוסיף עוד יותר, זה נקרא הרבה יותר התקפה באישור, מובהק של ארצות הברית.
עכשיו, יש אישור?
בלי אישור של ארצות הברית לא תהיה שום התקפה.
יש אישור?
יש אישור על אור כתום, לא ירוק ולא אדום. העניין הוא שטראמפ או תפיסה טראמפיסטית הוא איש עשייה. והרבה יותר...
אתה אומר, עוד אין אור ירוק לתקיפה ישראלית באיראן.
לא, ואין אור אדום גם. ואת זה גם טראמפ אומר חד וחלק.
כן, אבל אור כתום ואור אדום זה אותו דבר, אין תקיפה.
נכון מאוד. העניין הוא...
אז האם... למה האיראנים פוחדים כל כך?
טראמפ יש לו אמירה ברורה אחת.
לא יהיה חותמים, נשק גרעיני.
מעבר לזה, או חותמים על דרישות שלי, או תקבלו חתיכת תקיפה. עכשיו, אם הם יחתמו על הסכם גרעין של טראמפ, זה לא הסכם גרעין של אובמה. הם יחתמו על כל מה שטראמפ ידרוש. האם הם יכולים? לא בטוח. כי... טראמפ זה היה מי שיצא מהסכם הגרעין, בניגוד לערבויות של מועצת הביטחון, ובניגוד לחתימה של נשיא הקודם, ובניגוד לחתימות של 5 מעצמות אחרות, הוא הפר את זה. טראמפ מי שהיה חיסל את קאסם סולימני מפקד כוחות קודס. טראמפ הוא הכתובת שרמס את האגו של המשטר האיראני. עכשיו הם צריכים לחתום על הסכם הגרעין, של מישהו שרמס את כל האגו שלהם. הם נמצאים בפרדוקס. אם הם יחתמו, בדיוק כפי שחמנאי אמר, ויתרו על כבודם. אם הם לא יחתמו, יקבלו 100-150 מטוסי F-35 עליהם. וזה בדיוק מה שטראמפ רוצה. האי ודאות הזה שהוא מייצר מול האויבים, גורם לאויב לשחרר את כל הקלפים. על טראמפ אי אפשר לתת הערכת מצב, על אובמה כן, על ביידן כן. עצם העובדה שאתה לא יכול לתת לבן אדם השני הערכת מצב, גורם לך לבוא להגיד, עזוב אותי, תן לי להתפשר איתו שילך. ובתוך אי ודאות הזאת, הוא העביר שגרירות של ארצות הברית לירושלים, והכיר בסיפוח של רמת הגולן, והעביר עוד המון שגרירויות ונציגויות של מדינות אחרות, כמובן, ביחד עם בנימין נתניהו, לירושלים.
וחתמו על הסכמי אברהם.
שהסכמי אברהם שחתמו, נשיא ארצות הברית, / בנימין נתניהו, הביאו הרבה יותר הסכמי שלום למדינת ישראל, מאשר יצחק רבין זכרו לברכה ירדן אחד, ומנחם בגין זכרו לברכה מצרים אחד. עוד יותר מזה, שהם הביאו את כל הסכמי שלום בלי לוותר על גרגיר אחד ממדינה ובלי שום התחייבות למדינה פלסטינית.
תגיד, קראת אתמול באחד העיתונים, אני לא זוכר איפה זה היה, שבכיר אמריקאי אמר הסכמי אברהם ככל הנראה בזמן הקרוב לבנון עשויה להצטרף להסכמי אברהם וכך גם סוריה.
אמת?
הגיוני?
אחד, הגיוני מאוד. שתיים.
אתה יודע מי אמר את זה? סטיבן ויטקוף. זה האדם שמביא ומוציא מטעם טראמפ, ומדבר בנושא החטופים, ומנסה לקדם הסכמים. זה איש חשוב מאוד, רציני ביותר, ואם הוא אומר דבר כזה, שאנחנו עומדים אולי ערב הסכמים, הרחבת ההסכמים, הסכמי אברהם עם לבנון וסוריה, זה חתיכת אמירה.
3 ימים לפני בחירות בארצות הברית, בפאנל I-24, אני אמרתי, אם טראמפ יבחר, הסכם שלום מול לבנון וסוריה זה אפשרי.
כן, אבל אז לא ידעת שלבנון כבר לא תהיה אותה לבנון, וסוריה בוודאי ובוודאי לא אותה סוריה.
מצוין. אז העניין הוא שטראמפ, או תפיסה טראמפיסטית, להבדיל בדומה לתפיסה מפאיניקית, בדיוק מה שאומרים, מפלגת פועלי ארץ ישראל באים לעבוד.
אין מפלגה כזאת.
לשעברים. אוקיי? מפאיניקים לשעבר או טראמפיסטים של ההווה, הם באים לעבוד. הרבה פחות הם פוליטיקאים ועיגולי פינות, אותן וכך. ובתוך הבאים לעבוד הזה, אפשר לעשות הרבה דברים. בדיוק זאת הסיבה גם שטראמפ הביא הרבה יותר הסכמי שלום מאשר קודמיו, כי הוא איש עסקים. הוא יודע איך להתעסק.
אבל תראה, יש לי אבל בעיה. מה הבעיה שלי? תראה. אמר טראמפ משהו מאוד מעניין. את זה הוא אמר לפני הבחירות. הוא אמר, איכשהו נוהג להגיד בשפתו, it's a good deal. Two states solution. שתי מדינות, אחת מהן פלסטינאית. It's a good deal, הוא אמר. ואחרי שהוא נבחר, הוא אמר, איך נגיד את זה? לא כל כך טוב. אני לא חושב שזה good deal. אז אתה יודע, טראמפ, עם כל הערכה והערצה לבן אדם שבאמת לקח את ישראל ונתן לה מקום של כבוד אחרי המכות הנוראיות שחטפנו, ונמצא לצידנו ונותן לנו בדיוק את אותם כלי נשק שהממשל הקודם סירב לתת לנו, אבל הוא יכול לשנות את דעתו ברגע. ואתה רואה מה הוא אמר בקשר למלחמה שזלנסקי מנהל כבר 3 שנים. והמלחמה הזאת היא מלחמה שאנחנו יודעים מי התחיל בה. רוסיה.
לא.
לא אוקראינה.
אוקראינה.
למה אתה אומר כך?
אבל נדבר על זה. יש,
לא.
איך אומרים, שחררת
כמה אופישי. מי שפלש אתה, אם אתה רוצה לקרוא לזה שהוא אמר שהוא הולך להצטרף לנאטו, הוא התחיל, אז יכול להיות שאתה צודק. אבל מי שכבש ראשון, ומי שהתחיל את הכיבוש, הייתה רוסיה.
אז כמה נקודות. אחד, אתה התייחסת למה שטראמפ אמר לפני בחירות, למה שטראמפ אומר אחרי בחירות. ואז בתוך הציטוטים שלו, אתה רוצה לתת הערכת מצב, ואתה לא יכול לתת. כי הוא זה...
חד משמעי.
זה מצוין. לכן אמרתי...
אתה אומר, האיראנים יוצאים מדעתם, מה הוא הולך לעשות?
בדיוק. כי אתה רוצה בדיוק בתור ישראלי, למצוא מתוך דבריו נרטיב. כדי לה...
אין לו נרטיב.
וזה מצוין. כי הוא גורם לצד השני, בסופו, בשפת עמך, לקבל חררה. מה הוא רוצה לעשות? וברגע שאתה לא יכול לתת הערכת מצב בתור ישראל, אתה לא יודע מה לעשות. אז הוא מנטרל את האויב.
אבל אמנם האיראנים לא יודעים, אבל גם ישראל לא יודעת. ואם ישראל צריכה לתקוף...
ישראל כן יודעת, מאיפה אתה יודע? יכול להיות מאחורי קלעים. הוא אמר, בנימין, אח שלי, שב, אני עושה 1, 2, 3. צה לשלום. השאר, אני מג'נון. עכשיו, האם...
יכול להיות שזה...
ברור. אני אומר... הוא הוכיח, ולכן פתחתי בנושא הזה. הוא הביא שהגרירות של ארצות הברית לירושלים שאף אחד לא עשה. הכיר בסיפוח של רמת הגולן שאף אחד לא עשה. בא ואומר צריך טרנספר שאף אחד לא אמר. יש לו קבלות בשטח, חד וחלק, גלת כשר, 100% פרו-ישראלי. בבית שלו, בת שלו, יהודיה, הולכת למקווה.
כן,
מברד.
אבל החתן שלו מוסלמי, נו, אז בוא.
העניין הוא שהוא הוכיח... יש לו קבלות.
את הנאמנות ליהודים, אתה צודק.
הוא לא קיבל בניגוד לאחרים פרס נובל על בסיס אוויר, שער הנשיאים שקיבלו.
כן.
עכשיו, הסיפור הוא, זה העניין. זה חלק הראשון. חלק השני, אני לא יודע אם רוצים לדבר על זה, אנחנו, יש לנו זכות להגיד ללבנון ולסוריה. לא רוצים שהמשטר האיראני יישב על הגבולות שלנו.
אנחנו אומרים.
ובתוך זה גם רואים לעצמנו, נותנים לעצמנו את הזכות המלאה לתקוף.
אתה יודע למה אני חושב, טורקיה, ארדואן אמר לפני איזה חודש וחצי, חודשיים, הזהיר את ישראל לא להתקרב, והיות ונחתמה כביכול, so called, הפסקת אש, ישראל אתמול נכנסה בכוחות מאוד גדולים ותקפה עד הבירה הסורית.
נכון.
והם נכנסו עם טנקים לתוך, לפחות לפי מקורות זרים, לתוך אותם מקומות שכבר לא היינו שם.
נכון. עכשיו, חצי משפט מהקודם, ואז אני גולש גם לפה. איך שאנחנו לא רוצים את האיראנים בלבנון ובסוריה, פוטין לא רוצה את נאטו באוקראינה. איך שאנחנו נותנים לעצמנו את הזכות המלאה לתקוף, פוטין נותן לעצמו את הזכות המלאה לתקוף את אוקראינה. עכשיו, מה הסיבור?
בגלל האפשרות שאוקראינה תהיה בנאטו?
נכון.
למה?
כי אוקראינה היא, אחרי פירוק של ברית המועצות, מחזיקה בשלושה מתקני גרעין, פצצות אדום על אדמתה. המתקנים הגדולים ביותר על אדמת אירופה נמצא באוקראינה. עכשיו בא ואומר פוטין, חביבי, לאן? הוא לא נכנס לנאטו, ולא איחוד אירופאי. מה המצב?
שיש לו פצצות אטום בלי נאטו, מה זה קשור? מה זה חשוב?
לא, שהם סגרו אותם, ולאוקראינה אין פצצות אטום, יש מתקנים, אבל הקפיאו. עכשיו, תחת ההקפאה הזאת, הוא רוצה לשמור על הסטטוס קוו הזה. בתקופת ביידן, רוסיה, פוטין, שלח שבעה מסמכים, מכתבים פתוחים, לנאטו, לארצות הברית, לאיכות האירופי, שלא לקחת את זלנסקי לאירוע הזה. טראמפ בקדנציה הראשונה שלו הבטיח לרוסיה שהוא לא יעשה את זה, ועמד על הבטחתו. שביידן עלה לשלטון, הוא לא עמד על הבטחת טראמפ, והתחילו לדגדג את זלנסקי להצטרף. זלנסקי חשב שנאטו איכות האירופי איתו, ולכן התקרב. פוטין הוציא שבעה מכתבים, לא התייחסו, אז הוא תקף. עכשיו נשאלת השאלה,
מה דבר זלנסקי אשם?
חד וחלק, כי בכמה סיבות הוא אשם. סיבה ראשונה, זלנסקי אשם כי הוא סיכן את המדינה שלו. סיבה שנייה, זלנסקי אשם כי הוא לא הבין את המצב הגיאופוליטי, שרוסיה יש לו 2500 פצצות אטום, ולכן הוא לא יכול לזגזג ברגע שמעצמה כזאת יושבת על גבולותיה. אבל זלנסקי היה שדרן, לא, סטנדאפיסט, בלי שום מומחיות לאירוע הזה. חיבקו אותו 4 תמונות נאטו, נשקו אותו 20 נשיקות ביידן, והוא חשב באמת מישהו עומד מאחוריו. מה יצא? הפקירו אותו. את אותם אנשים שנשקו אותו. פשוט מאוד. מי שהיה פה באירוע הכי לא בשל, הכי תמים, והרס את כל המשחק של מדינה שלו, זה זלנסקי. כי פוטין עם 2500 פצצות אטום לא ילך לוותר על המשחק הזה. פשוט מאוד. עכשיו עוד יותר גרוע, שכל הישראלים אמרו פוטין יפסיד, נאטו ייכנס, יתערבו, ואני מציע לכל מי שמאזין לי, ישלפו את הפוסטים שלי מלפני שנתיים. לפני שנה. רוסים לא ילכו לוותר על האירוע
אבל
הזה.
אבל רוסיה שחשבה שלכבוש ולהגיע אדיר הבירה, זה עניין של מה בכך, ורוסיה אכלה וחטפה את מכות חייה.
אחד. האם אתה צודק שקיבלה מכות חייה? כן. שתיים.
אתה יודע כמה הרוגים?
נכון. המון. אמא מה?
1.5 מיליון הרוגים. מה זה מטורף?
אין שום אישור רשמי על הנתון הזה.
זה הנתונים שרצים ברשת.
אמא מה? הנתונים האלה זה המדד העולם הישראלי המערבי שנרתעים מכמות. אני יליד של 1980, שנה אחרי עליית רפובליקה אסלאמית לשלטון, 8 שנים איראנים נלחמו, כי מבחינת התרבות האיראנית, הזמן, חצי מיליון איראנים, כי מבחינת התרבות האיראנית, הזמן לא משחק, לא רלוונטי, להשיג את היד הוא רלוונטי, בדיוק כמו שחמט, משחקים שבועיים, הזמן לא חשוב, לרצוח את המלך הוא חשוב, בדממה מוחלטת הם משחקים, הניגוד המוחלט של המשחקים הערביים, המון רעש, ויש דדליין, 45 דקות, 100 מטר ריצה, 30 נקודות, תמיד יש דדליין. לאיראני, אחד, משחקים בשתיקה, שתיים, זמן לא חשוב. בדיוק בוא נעשה הפוך. אומרים דמקה רוסית. דמקה רוסית, אחד, משחקים בשתיקה, אין אוהדים, אין רעש, שתיים, אין זמן. לכן, בתרבות המערבית, שאתה ציינת את המספר ההורוגים, מספר ההורוגים הוא חשוב. אמרת זה המון. בתרבות האיראנית והרוסית, המספרים האלה לא רלוונטי. השגת יעד הוא רלוונטי. אני בתור איראני ראיתי 500,000 איראנים נהרגו במלחמה. אז מה? לכן המדד התרבותי שלך הוא שונה לגמרי מהמדד התרבותי של איראני או רוסי. זה החלק הראשון. כי רוסים לא אכפת להם כמה נהרגים. זה, ובדיוק דברים כאלה גורם לאמן לטעות בהערכות מצב שלהם. זה החלק הראשון. חלק השני, רוסיה עד עצם היום הזה, כבשה כמעט 20% מאדמת אוקראינה. ואותם אדמות, הוא עשה רוסיזציה, גירשת האוקראינים, שזה שווה ערך 15% מהאוכלוסיית אוקראינים. בדיוק זה אותו תפיסה של מפאיניקים זכרם לברכה, שטח. מגרשים אוקראינים, מספחים את האדמות. עכשיו אני שואל...
מה האנלוגיה?
שטח.
לישראל.
אנלוגיה, שטח. רצועה דרום צפונית של עזה.
שזה אומר...
תמונת ניצחון זה שטח. אם אנחנו רוצים תמונת ניצחון מול עזה, אך ורק כיבוש, גירוש ליהד של רצועה צפונית של עזה.
גירוש של עזתים לאן?
לרצועה דרומית, ונראה מה יהיה אחר כך. אבל קודם כל
כך... תוגרת להשאיר אותם בעזה, אבל לגרש אותם לכיוון הדרום, להשתלט על מרבית שטחה של עזה.
נכון מאוד.
ואחר כך?
אני ברוסיה. אני מדבר בינתיים.
אני עכשיו סליחה אנלוגיה לישראל, הבנתי את רוסיה. מה יהיה בישראל?
לרצועה דרומית של עזה?
כן.
שלושה שלבים בו זמני. אני עדיין מפייניק, אני מאמין בפעילויות תגמול. בדיוק מה שעשינו הרס וחורבן צריך להיות גם ברצועה דרומית של עזה בכל הזדמנות שיהיה. ישגרו בעתיד, כן. ירצחו בעתיד, כן. הם לא יוכלו להשתנות, נכון? צריך לעשות הרס וחורבן בדומה לרצועה צפונית של עזה. זה חלק הראשון. בדיוק כפי שעשינו. זה חלק הראשון. חלק השני, בו זמני. אסטרטגיה 20 שנה. בדיוק כמו מפאיניקים. לא מכניסים אף עזתי למדינת ישראל לעבוד. לא מכניסים. שלוש.
מה ההבדל? אתה
אני
מכניס...
אני מגיע לזה.
אתה מכניס...
עוד שתי דקות.
אתה מכניס... שחמת. בדרך אני אשאל עוד. אתה תענה על הכל, אבל בדרך אתה רואה... שמגיעים לפה בין באישור ובין בלי אישור מיהודה ושומרון. זה אותם ערבים עם אותה אידיאולוגיה, עם אותו רצון להשמיד, עם אותה מחשבה שאנחנו בני הקופים והחזירים, והאדמה הזאת היא שלהם, ויותר מזה, הם מלמדים בספר הלימוד שלפי הוואקף הם הבעלי בית של אקו ויפו ותל אביב.
אוקיי, מתחלק לשניים. האם במובן של נרטיב ודוט ווואקף, אני מסכים איתך 1,000,000%. האם אני אמרתי ערבי יוש הם שונים מערבי עזה?
לא.
ממש לא. 20 שנה דוחים את הבחירות ביוש, מכיוון שחמאס עולה לשלטון.
ברור.
אז אין לי עוררין על זה, אני מדבר על פתרון. פתרון כל מקרה לגופו. לפתור את הבעיה של עזה... זה אירוע, לפתור את הבעיה של יוש, זה אירוע.
כמה שם, 2,000,000 איש, אחת...
אז שאלת אותי מה הייתי עושה, אני הייתי בשלב השני.
מה, נו ו?
שלב הראשון, אותו דבר שעושים ברצועה צפונית, בכל הזדמנות הבאות.
מה, להרוג?
להרוס, הם יעשו פעילויות שוב פעם טרור, כן, פחיות, כן. בכל הזדמנות צריך להיות אנישה של הרס וחורבן. זה חלק הראשון, בדומה לרצועה צפונית של עזה שאנחנו רואים היום,
שהכל הרוס שם.
נכון, אז צריך להמשיך.
הח'אן יונס לא הרוסה.
אז צריך למצוא הזדמנות וניצול. הם צד השני, בדיוק בגלל הסוגיה האידיאולוגית.
לזה התכוון טראמפ שהוא אמר...
אמת, אמת. לכן...
זאת אומרת, אתה וטראמפ מדברים באותה שפה, להשמיד, להשמיד, להשמיד.
לכן צריך הזדמנויות. והזדמנויות בגלל התפיסה האידיאולוגית וקף וכולי שאמרת, הם ייתנו לנו בהמשך. יתנו בשפע הזדמנויות. העניין הוא אנחנו צריכים לנצל ולהרוס ולהרוס ולהרוס. עכשיו זה שלב הראשון. באותה נשימה עשו להכניס את העזתים לעבוד פה. באותה נשימה
אני חושב שזה ברור.
עשו להעביר כסף חינם לעזה, שאין כסף חינם, אין לשלם יותר, אין להחפור מנהרות. זאת אומרת,
אתה יודע למה אני צוחק? במאמר ליום שישי הקרוב אני כותב...
תרשה לי לסגור את מספר 4?
לא, אנחנו נעשה את זה בממשיכים. אני צוחק כי אני אומר, המצרים אומרים, תעזבו אותנו מהפושטים האלה, תעזבו אותנו, לא רוצים לשמוע מהם. לפיד אגב הביא איזה הצעה שהמצרים ישלטו שם, צחקו לו בפנים. אני לא מבין את ההצעה הזאת, אבל לא זה העניין. העניין הוא שחלק מהפלסטינאים, ואתה לא יכול להגיד כולם, אולי רוצים שלום, רובם לא רוצים. לפחות לפי הסקרים, ברזד ואחרים, 90% חושבים ששבעה לאוקטובר היה מהלך נכון, והיה חייבים לעשות אותו, ואנחנו יותר ויותר מבינים כמה האידיאולוגיה הזאת שלטה ועדיין שולטת ביהודה ושומרון. אבל אמר אבו מאזן, אני יותר לא מעביר כסף לעזה. זה לקח בדיוק 3 ימים עד שהוא אמר, אני אעביר את זה דרך הסוכנות שמסייע בקיצור בבל את המוח, מקשקש בקובקום וממשיך להעביר כסף.
נכון.
מה עושים?
עכשיו, אנחנו קודם כל לא נעביר. קודם כל אנחנו.
אנחנו בוודאי שלא נעביר, זה, אבל אתה
עכשיו,
יודע.
עכשיו, העזתי.
כדי לשמור עדיין על איזשהו מתווה של שיתוף פעולה.
מול מי?
מול הרשות.
אבל אני דיברתי על עזה.
לא, לא, אני אומר.
רשות יעשה מה שבא לו בינתיים.
אז הם יעבירו להם כסף.
אוקיי, עכשיו. הרס וחורבן יש. עובדים אתה לא מכניס. את הכסף שהיית צריך להכניס אתה לא הכנסת. בדיוק בדומה לפיליפיני שמגיע מקצה השני של העולם ועובד פה. אנחנו צריכים לפתוח, לשקוט. זה אסטרטגיה סביב העולם, ולשלוח את עזתי לעבוד שם
בכוח?
לא, המקרר ריק, כסף בטונות אין ברצועה דרומית של עזה, הרס וחורבן, אותם אתה לא מכניס לפה לעבוד, אז הכל ריק. הוא חייב לאכול מינימום לחם ובצל, אז הוא חייב ללכת לעבוד. זה כורח המציאות. הוא ילך, 1. הרס וחורבן, 2. אין כסף חינם, 3. הוא לא יכול לעבור את המחסום רבע שעה ולהיכנס לכפר עזה, קיבוץ בערי, ושוב פעם לחזור הביתה. פיניטו לקומדיה. אז לאן הוא ילך? סביב העולם שנותנים לו עבודה. לא אמרנו גירוש, לא טרנספר. צריכים ללכת גברים לעבוד. מה יוצא מצב בסיטואציה הזאת? עזתי הולך לעבוד בקנדה. ברוך השם, ליברליזם, שפע שוויון, בריטניה, גרמניה, צרפת. בובה של ליברליזם. במקום עברית, הוא לומד אנגלית. במקום שקלים, הוא מרוויח דולרים. אחרי חצי שנה, בסלון שלו שם, נכון? פותח כל פעם עזה. רואה רצועה דרומית של עזה, הרס וחורבן. מסתכל על עצמו, אנגלית פיקס, דולרים מקבל, ליברליזם בובה עובד. הדבר הראשון שהוא יחשוב, מה זה?
אתה שואל אותי?
כן.
ברור שהוא שר שם.
יביא את המשפחה שלו גם.
נכון.
אז אנחנו לא משתמשים בטרנספר. אנחנו מאחלים להם איכות חיים פשוט במקום אחר. 20 שנה אסטרטגיה, דגם מפאי, לעבוד בשק, אנחנו לא צריכים... אני תמיד אומר את זה, שהקימו את מדינת ישראל, לא העלו פוסטים ולא ציוצים. פוליטיקאי לא צריך, לא טיוטר, לא טלגרם, לא אינסטגרם. 20 שנה דממת על חוט, בדיוק כמו דמקה ושחמט.
טוב, תגיד לי עכשיו משהו אחר. אוקיי, הבנו את האסטרטגיה ואת הרצון שלך כיצד לטפל בעזה. מה עם יהודה ושומרון?
יהודה ושומרון שאומרים, יש אירוע. יש שטחי A, שטחי B, שטחי C, אמת. בשטחי C, כמעט 850 אלף יהודים גרים שם, ברוך השם. יש 120 עד 150 אלף ערבי יוש שחיים בשטחי C. קודם כל, אבן היסוד, אנחנו חייבים לספח בכל מחיר. כל מקום שהחזרנו, דרום לבנון, קיבלנו טרור. גוש קטיף, קיבלנו טרור. על אדמה לא מבטרים. רמת הגולן לא החזרנו, יש ביטחון. אדמה זה קודש הקודשים. יש לנו אדמה, שטחי C. ייהדנו אותם, כן. חייבים גם לספח. פתרנו את שטחי C, נשאר שטחי A ו...
אתה עושה את זה קלי קלות.
לא, כי יש חילוקי, חלוקת משימות במובן האסטרטגי. זה שמחל 30 שנים האחרונות בשלטון ולא יודע לנהל את זה, זה סוגיה אחרת. אבל 30 שנים הראשונות מפאי ידע טוב מאוד לנהל. ולכן כל מקום שמפאי בנה התיישבות יהודית היה בלי בני דודים, כי גירשו. מנגד, מנחם בגין אחד השאיר לנו ירושה, את עזה. למה? כי הוא חשב זה ארץ ישראל השלמה, לקח את האדמה עם כל בני דודים. את הטעות הזאת מפאי לא עשה. לכן האירוע צריך להיות קר מאוד, שטח ריק, כיבוש, גירוש, ליהד לספח. ארבע שמות פועל קודש הקודשים.
תגיד, דיברתם בן גביר?
כן, אני בקשר טוב איתו.
ו? אתה הולך להצטרף אליו או להקים מפלגה, הבנתי.
להקים מפלגה לא, זה להקים עמותה.
תנועה.
תנועה.
לאומיות יהודית.
כן, לצורך הסברה לאומית יהודית, בלתי מתנצלת.
לבחירות הבאות?
אחד, אני מאוד מאמין בהסברה לשינוי תודעה.
זה בסדר, אבל אני שואל מה עם הבחירות?
שתיים, אני מכוון לבחירות, כן. ושלוש, אני בקשר טוב עם שר בן גביר, ובעזרת השם, אם יהיה לו הצעה טובה, אני מקבל בשני ידיים.
אתה פונה אליו מכאן, אתה רוצה לקבל הצעה, לצרף למפלגה שלו.
לא, בפגישות גם שפגשתי אותם בכל הזדמנות, אני אמרתי לו את זה חד וברור, ימים הראשונים גם, שערוץ 12, אני זוכר בדיוק, ממש ימים הראשונים הראשונים שהזמין אותי, בצחוק שאלו אותי במי בחרת? אמרתי בן גביר. ובצחוק שאלו אותי, האם אתה רוצה לכוון לפוליטיקה? אמרתי, אם בן גביר יציע לי הצעות טובה, אני מקבל בשני ידיים. אני לא שיניתי את דעתי.
הפרשן לענייני איראן, ואני רוצה גם להגיד לך עוד משהו. הרבה אנשים שומעים אותנו, אין לי ספק שתקבל הרבה מאוד תגובות, אבל אתה יודע, מפרשנות מאוד קשה להתקדם לפוליטיקה. אתה צריך שאמרת לפני רגע, מישהו ירצה אותך. חוץ מחברך בן גביר, או אתה מכוון לעוד מפלגה, או הוא היחידי שאתה מוכל להצטרף אליו?
לא שהוא היחידי, עדיפות ראשונה שלי, זה עוצמה יהודית ברשות בן גביר. היו לי הצעות אחרות מבחוץ, מפלגות שרוצות לרוץ מבחוץ. פסלתי, אמרתי, לא מתאים לי.
כמו מי?
עכשיו, כי השאירו את זה מאחורי דלתיים סגורות, אז אני מעדיף להשאיר גם שם.
אבל אתה בא הציעו לך.
כן, מבחוץ כן.
מה זה מבחוץ?
אלה שאמורות לרוץ, ולא נמצאות בכנסת.
הבנתי.
אז תעדוף ראשון שלי, עוצמה יהודית, תמיד אמרתי, עדיין אני אומר, אני בקשר טוב מאוד עם שר בן גביר, נראה מה יהיה בעזרת השם.
הוא מאותת לך שהוא מוכן?
הביע רצון טוב, כן. אמר גם את זה במפורשות.
מה התנאים שלך?
אני לא חושב ש... אני לא מאמין בהצבת תנאים. אני חושב מפלגה צריך להיות קודם כל אבן היסוד האידיאולוגי שלו.
תואמת את שלך.
כן, שלא יהיה אחר כך פרדוקס אידיאולוגי או פרדוקס של ערכים. ברגע שזה תואם, השאר אני חושב שהרבה יותר קל.
יאיר גולן אין סיכוי.
לא שיש לי משהו נגד יאיר גולן, אבל המחנה הליברל, איך שמשתמע ממנו, ויאיר גולן פלוס עוד כאלה.
פלוס יאיר לפיד.
ופלוס גנץ.
ופלוס גנץ.
וראיתי...
אותם אתה פוסל.
כי ליברלים לא. כי אני...
ליכוד?
ליכוד... בוא נהיה ישר ולעניין, זה מחל. חירות ליברל. את כל המונח הזה ואת המערביזציה הזאת, מנחם בגין זכרו לברכה ומחל הביאו לפה, לא מפאי. עכשיו, עם מחל הליברלי, יש לי חילוקי דעות תהומי. על הקצה של המזלג אני אומר, כמה דוגמאות נישתיות. את התפיסה של התיישבות יהודית, זה שייך למפאי. את הערך לקרקע. מחל לא העריך קרקע. רוב המובהק של החזרת אדמות, זה היה על ידי מחל. עכשיו, לא שהם יותר, לא שיאיר גולנים וגנצים ולפידים יותר טובים ממחל, לא, אני מדבר על התפיסה הליברלית. לכן תפיסה ליברלית לא מעריך קרקע. זה חלק הראשון.
כשהזמנתי בפעם הראשונה, לפני הרבה שנים, לרעיון את בן גביר, הוא לא היה עדיין חבר כנסת, ושאלתי אותו, אתה חושב שיש לך סיכוי להיות חבר כנסת? הוא אומר לי, דוד, אני אהיה שר. ואת יודע איזה שר? שר לביטחון לאומי. אז כל זה שר המשטרה נדמה לי או משהו. הסתכלתי עליו ואמרתי לעצמי, מה אני עונה לו? וחשבתי ואמרתי לו, אתה תהיה שר. כי במדינה כל כך מקוטבת, יש הרבה קולות גם לימין היותר קיצוני, וגם לשמאל היותר קיצוני. אז אתה רואה שיער גולן מקבל כמה? 14, 12, 11 מנדטים? שזה פחות או יותר אותו מספר של הימין היותר קיצוני. סליחה שאני אומר קיצוני, היותר ההארדקור. אז אתה אומר לי שאתה פונה לבן גביר, ואני חושב שאתה תהיה חבר כנסת אצלו, אולי שר.
מעריך מאוד לשמוע.
אני חושב, אני, אתה יודע, לא יודע. אליהו יוסיאן, תודה.
תודה לך על
הבמה. שבת שלום.
שבת שלום וניצחון וביטחון למדינת ישראל.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.